הגענו לדף נונה עמוד ב', שתי שורות מלמטה, תנו רבנן, אין לוקחים בהמה במאות מעשר שני. מה זה מאות מעשר שני? מעשר שני צריך להיות לירושלים ולאכול בירושלים, אם אדם לא יכול, אז הוא פודה את המעשר שני על מאות, על כסף, ואז מעלה את הכסף לירושלים וקונה שם דברים. אם הוא לא יכול להיות את הכסף, אז הוא צריך לפדות את הכסף הזה על מטבעות חריפים יותר. הוא לא יכול לפדות את הכסף הזה על דברי מאכל ומשתה וכדומה. לכן אסור לקנות מחוץ לירושלים בהמה או כל דבר מאכל במאות מעשר שני, רק בתוך ירושלים. לכן כתוב אין לוקחים בהמה במאות מעשר שני מחוץ לירושלים. אבל מה קורה מקש בכל זה עשה את זה? אם אדם לקח, אז אם זה בשוגג, לא ידע שהמאות מעשר שני, יחזרו דמים מקומם. כלומר, כופים את המוכר להחזיר את הכסף ללוקח, כי המקח בטל, שאם ידע לוקח, אם ידע הקונה שהמאות מעות מעשר שני, אולי לוקח את הבהמה. אם עשה במזיד, תעלה ותאכל במקום, ידע שהמאות מעשר שני. אז תעלה בהמה ותאכל במקום ירושלים, כי המקח קיים וכו'. אמר רבי יהודה, באמת ואמורים שמזיד אז המקח קיים, זה באופן שמתכוון ולוקח תחילה לשם שלמים. בשעת המקח הייתה כוונתו באמת, שתהיה בהמה קורבן שלמים, כלומר הייתה כוונתו לעלות לירושלים ולנהוג בתורת מעשר שני. אבל אם לא מתכוון לנהוג בזה תורת מעשר שני, באופן שמתכוון להוציא מעות מעשר שני לחולין, הוא לא מתכוון לעלות לירושלים ולאכול את זה בירושלים, אז בין בשוגג ובמזיד יחזרו דמים ממקומם. כלומר, לפי הברייתא הזאת, אומר רבי יהודה, אם אדם מזיד להוציא מעות מעשר שני על דעת לנהוג בדבר הנקנה כמנהג חולין, חכמים כנסו את המוכר שסייע אותו בעבירה וביטלו את המקח. וזה כאשר הנתנה למדו במשנה בדף נ"ב, רבי יהודה אומר, המקדש במעשר שני במזיד קידש, החלים הקידושים. כלומר, באופן שלא הייתה טעות בקניין, ידוע היה שמעות מעשר שני, לא ביטלו חכם את הקידושים, למה לא כנסו שם? אמר רבי אלעזר, באמת במקרה של קידושים, במעשר שני אישה יודעת שאין מעות מעשר שני מתחללים על ידה. כלומר, היא יודעת שלא יוצאות לחולין על ידי שמקבל אותם בקידושים, אלא נשארו בקדושתם, ולכן היא עולה ואוכלתה בירושלים. כלומר, במשתנו אין במעשה הקידושים משום מעוצות מעשר שני לחולין. היא יודעת שזה מעשר שני, ולכן היא תעלה את זה ירושלים ותאכל שם, ולכן חכמים לא כנסו, לא הטילו קנס וביטלו את הקידושים. מה תפר רבי ירמיה, מה זאת אומרת, הרי בהמת מאה ועבדים וקרקעות, אדם יודע שאין מעות מעשר שני מתחללות עליהם. כלומר, יש דברים שאינם ראויים לאכילה, ולכן אין קדושת מעשר שני יכולה להתאפס בהם, ולא יתחללו. ולפי דבר רבי אלעזר, יש לומר שאדם בעצם שמוכר אותם תמורת מעות מעשר שני, עושה זה על דעת לעלות את המעות לירושלים, כי אמרנו, יודע שאין המעות מעשר שני מתחללות עליהם. אבל כתוב במשנה, מעשר שני, אין לוקחים בהמת מאה עבדים וקרקעות מעות מעשר שני, אפילו בירושלים, ואם לקח יאכל כנגדם. ייקח לוקח מעות חולים משלו בשווי מעות המעשר שני שנתן, יחלל עליהם קדושת המעות שביד המוכר, ויעלה לירושלים, יקנה בהם אוכל ואוכל את הקדושה במעשר שני. כלומר, אנחנו לא סומכים על הנחה שהמוכר בעצם ינהג קדושת מעשר שני במעות שהוא מקבל. למה לסמוך על הנחה שעשה האישה שמקבל את זה בתורת קידושין? אלא באמת אומרת דוגמה נכון, אלא הכה באישה חברה עסקינה. פה אנחנו עוסקים בעניין קידושין של מעשר שני, באישה חברה, כלומר מלומדת, שידע. יודע, אנחנו יודעים בעצם, או היא לפחות יודעת שאין המאות מתחלות על ידי הקידושים, תעלה אותם ותוציא אותם לאכילה בירושלים. כלומר, לא כנסו חכמים לבטל את הקידושים במקרה במשנה, שאנחנו יודעים בסופו של דבר שתנהג בו מאות מעשר שני. שהגמרא חוזרת למה שלמדנו במשנה מעשר שני, ים אמר, אם לקח יאכל כנגדן, אמה לכאורה יחזרו אותם מדמים מקומם, יתבטל המקח, כי אדם כמו מיקה, שאדם קנה בהמת טהורה, מאות מעשר שני, מחוץ לירושלים, שיש קנס, ביטלו את המקח. אמר שמואל, כשברח, מדובר במשנה, כשברח המוכר, כשהכסף בידו. עומד בטעם הזה ברח, לא ברח המוכר. כנסי למוכר, כנסים את המוכר, מבטלים את המקח, מוצאים את המעות מידו. לכאורה נכנסה ללוקח, לכאורה ראוי שנקנוס את הלוקח, מי שקנה את זה. הוא זה שהוציא מעות מעשר שני באיסור. עומד, אומר לו, לאו עכבר הגנב, אלא חור הגנב. לא עכבר הוא הגנב, אלא חור שמצביע, שמצניע בו את גניבותיו הוא הגנב. אם לא היה לעכבר חור להצניע בו, אז לא היה גונב. החור הוא זה שגונב. לכן לוקח דבר במעות מעשר שני שלא כדין, אילולא המוכר שהסכים למכור לו, לא יכול היה לקנות. לכן קונסים את המוכר. אומרת, בכל זאת, היא לא עכברה, אם לא היה עכבר חור המייקה, אז החור לא היה עושה כלום. אלא אומרת, מה מסתבר כל אחד דיקה איסורה, האטם קצר. כלומר, מסתבר שבמקום שבו נמצא האיסור, האדם שברשותו נמצאות המעות שהוצאו שלא כדין, המוכר, שם קונסים. לכן במקום שאפשר לקנוס את המוכר ולבטל את המקח עושים כן, רק אם ברח המוכר קונסים את הלוקח. כלומר גם בעצם חוזרת בה מלא עכבר הגנב ולחור הגנב ומקבלת את זה אם לא היה עכבר אז חור מה היה ולחור מה היה עושה, ולכן היא עומדת בעצם תירוץ אחר שאדם שבשוטו נמצא את המעות שהוצאו לא כדין המוכר אז באמת שם קונסים, ורק מכן שאי אפשר לקנוס אז קונסים את הלוקח. עכשיו משנה נוספת בתחילת נ"ו עמוד ב', גם משנה זו כמו המשנה הקודמת דנה בדברים שרואים לקדש בהם את האישה, המשנה מפרטת כמה דברים שהתורה עשה אותם בהנאה, ולכן אין להם בעצם שווי ממוני, ואי אפשר לקדש בהם. עכשיו, את הגמרא תבאר, מאיפה לומדים את האיסור הנאה בכל אחד מהדברים שנינו במשנה. אז מי שמקדש אישה באורלה, או בקהילי הכרם, או בשורון ישכל, או בעגלה ערופה, בציפורי מצורה, כלומר, בתארת מצורה, בשלב הראשון, לוקחים שתי ציפורים, אחד מהם שוחטים על מים חיים בכלי חרס, והשנייה מטבילים בדמה של הראשונה. אחרי זה משלחים את הציפור החי על מחוץ לעיר. אז זה הכוונה ציפורי מצורה, ובשיער נזיר, פתח חמור, ובשר של בהמה שנתבשל בחלב, וחולין שישחטו באזרה, אינה מקודשת. ואני אראה את האיסור הנאה שבהם בגמרא. מחרן וקידש בדמיהם מקודשת. אם מחר אחד מאלו וקידש האישה בדמיהם, בכסף, שניתם בתמורתה מקודשת. אף על פי שאסור למכור דברים אלו בכל זאת, אם עבר ומכר אותם, הדמים לא נתפסים באיסור, ולכן אם קידש בדמים, היא מקודשת. עומדת גם באורלה, אמרנו, מקדש באישה באורלה, אני מקודש מנהל מנהיין שאורלה אסורה בענה, דתני כתוב בתורה, וכי תבואו לארץ ונתתם כל עץ מאחר, והרלתם אורלתו את פריו שלוש שנים יהיה לכם ערלים, לא יאכל. אין ידוע מכאן לאיסור אכילה, לא יאכל, הנאה מנהיין, שלא ייהנה ממנו, ולא יצבע בו, שלא ינם בשער הנאות, או לא יצבע בו בפרי עולה ראוי לצביעה, או לא ידליק בו בשמן שעולה את הנר, תלמוד לומר, והרלתם עורלתו, כלומר התורה כפלה את לשונה עורלה לרבות את כולם, כל סוגי ההנאות, לא רק אכילה, גם הנאה. בכלי הקר מנהל, הנה מרחיס, כי אמר קרא, כתוב פן תקדש, פן תוקדש, כלומר לא תזרע כרמך כלאה עם פן תקדש המלאה, המילה פן תקדש, הכוונה פן תוקדש, כלומר תשרף באש. לא תזרק גם אחר כלאיים, שאם תעשה כן יהיו הגידולים אסורים בנה וטעונים שריפה. רב אשי אמר, אפשר להגיד פן יהיה קודש, כלומר, אם תזרק גם אחר כלאיים, יהיו הגידולים אסורים בנה כמו הקדש. אומרת, אם הקודש תופס את דמיו, אז לכאורה, אם אתה אומר שזה כמו, לפי רב אשי, אם אתה אומר שזה יהיה כמו קודש, מה קודש כשמוכרים אותו תופס את דמיו בקדושתו? הקדושה עוברת למעות ויוצא לחולין, גם כלי הקרן תופס את דמיו ויוצא לחולין ומותר בהנאה, ומשנתנו למדנו שאם אדם אחר כלי הקרן וקדש בדמיהם מקודשת. כן, מוכרח מזה שאינה איסור ענה נתפס בדמים, לא כמו קודש, אלא מחובת הקדי חיזקי, אלא המקור הברור יותר זה, כמו שאמרנו, פן תקדש, פן תוקדש, כמו שחיזקי אמר ולא כמו רבה שאמר. בשורון עסקל, מי שמקדש אישה בשורון עסקל, נעם קודש, מיניים, איפה לומדים את זה? לתניה, נאמר בניין שורון עסקל, שור שהרג אדם, סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו, מה שנאמר סקול יסקל השור, אין יודע שהיא כבר נבילה, הוא נבילה אסורה באכילה, רק התורה כתבה, לא תאכלו כל נבילה, שור זה שנסקל נבילה, לא נשחט כדין, ברור שאסור לאכול. מה תמוד אמר לא יאכל בשרו, מגיד לך שאם שחטו לאחר שנגמר דמו, כלומר אפילו אם שחטו לשור הזה אחרי שנגמר דינו, לפני שהספיקו לסקול אותו, עדיין אסור באכילה. והשור שאסור גם מהנאה מנין, תמוד אמר, הוא בעל השור נקי, כאן לומדים איסור הנאה. מה עם משמע, מה הכוונה בעל השור נקי? שירון בן זומא אומר, נקי הכוונה כמו אדם שאומר לחברו, יצא פלוני נקי מנכסיו, איבד אותם לגמרי. אין לי בהם הנאה של כלום, גם כוונת הפסוק, הפסיד בעל השור את שורו לגמרי, לא רק שכן, שאין בו זה שום הנאה. לכן הנה רואים ששורון עסקל, אסור בהנאה. אומרת גם, מי דעי לא יאכל את בשרו לאחד השחיד לאחר שנגמר דינו ודעתה. מניין לנו של מה שנאמר לא יאכל את בשרו, הכוונה, גם אם שחטו לפני שסקלו, לאחר שנגמר דינו, לפני שסקלו, אז אסור. תלמד אחד השחיד לאחר שנגמר דינו שערי. אולי נאמר, עד רב מכה ששחטו לאחר שנגמר דינו, באמת הם מותר באכילה. ואי לא יאכל, איך דסק למסקלו דעתה. הלשון זו לא יאכל, בא למד איסור מכה שאכן סקלו את השור. שאלת אם כבר סקלו את השור, ואנחנו יודעים שזה משום איסור נבלה. יש לומר שבא הפסוק למד אותנו שלאחר שנסקל השור עשו גם בהנאה. לא יאכל, הוא בא למד לא רק איסור אכילה, גם איסור הנאה. כי למה? כי זה רבי אבאו, שאמר רבי אלעזר, זה אמר רבי אבאו, אמר רבי אלעזר, כל מקום שנאמר, לא יאכל, לא תאכל, לא תאכלו, מכה זה גם לא יאכל. כלומר, לשון של איסור אכילה, זה לא רק איסור אכילה, זה גם איסור אכילה, וכאן איסור הנאה במשמע. אז כבר אפשר ללמוד מכאן איסור הנאה. עד שיפור לך כתוב שפרד לך בנבלה. עד שהתורה תכתוב מפורש כמו בנבלה שמותר למכור לנוכרי, לתת לו מתנה וכו', כמו מותר ליהנות מזה במפורש. אומרת הגמרא, טוב, אני מילא מה שאמר רבי אבאו שהתורה משתמש בלשון לא יאכל לדבר שאסור גם בהנאה, זה היכא דנפקא לאיסור אכילה מלא יאכל, מקום שהתורה בעצם אמר איסור אכילה עצמו מלא יאכל. אז התורה התכוונה להגיד לא יאכל, כיוון שזה כולל גם איסור הנאה, אבל כאן בעניין שור נסכל, איסור אכילה שלו למדנו ממקום אחר, מה שנאמר סקול יסכל. אחרי שהתורה ציוותה לסקול את השור, ובעצם קיימו בשור דין סקילה, אז הבשר הוא נבלה. אנחנו יודעים שהשור הזה הוא נבלה ואסור באכילה. אז אין פה בעצם לא יאכל איסור אכילה. תיסע גדח איסור הנעד וכתיב, נכתוב כאן, לא יהנה. אם כבר רצו להגיד, עכשיו נחדש איסור, אחרי שרמנו שסוקלים אותו, אסור לאכול אותו. רוצים לחדש איסור הנעד, שהתורה תגיד לא יהנה. אינם היא לא יאכל את בשרו, למה לי? אף על כדי שטחתי, כן בשר, אסור. או במקום לא ינה, התורה יכולה לכתוב, לא יאכל, ולא יותר. למה צריך להגיד לא יאכל את בשרו? למה תורה בשרו? זה בא למד אותה, אף על כדי שטחתי, כמו שאמרנו, למרות ששחט השור כדין, כלומר אחרי שנגמר דינו שחטו את השור, כן בשר, כמו בשר רגיל, אסור, הבשר באכילה. מה את כבר מזוטה ומה אני מילי, החד בדק צור ושחט ותמיך כסקילה? אולי נאמר שדבר הזה שמענו בפסוק שהתורה אסרה את השור אפילו נשחט, זה רק מכך שהוא בדק אבן חדה, בדק צור, ושחט בה, שנראה כמו סקילה. שחיטה באבן נחשבת כסקילה. במקרה כזה, אנחנו לא יכולים ללמוד איסור השור מנבלה, כי השור נשחט כדין. וזה מה שאמרה התורה, שלמרות שהשור נשחט כדין, בכל זאת הוא אסור וכו'. כי קיימה בו מצוות סקילה, כי שוחטים עם אבן, זה כאילו מצוות סקילה, אבל שחטתם בסכין, אולי אם שחטו לשור בסכין, אז לא נקבע בו בכלל מצוות סקילה. לא, באופן הזה, לא אסרה תורה כלל את השור, מי אמר? אם שחטו מסכין, אולי בכל זאת, לא אסורה תורה באכילה, אומרתם, מי סכין בהוראת הכתיבה? מה, כתוב בתורה, סכין, יען שחיטה? תורה לא הפעילה לשחוט דווקא בכלי מסוים, אמרו שצריך לשחוט. ואותניה, בכל שוחטים, הם בצור, הם בזכוי, הם מקורים שקנה, מפורש. אז לכן, המילים לא יאכל בשרו, מתייחסות לשור שנשחט לאחר שנגמר דינו. אחרי שהביאה הגמרא, סוגיה הזאת דברי הבאו, שהלשון לא יאכל כולל גם איסור הנאה, אז אם כי אנחנו יודעים, בעצם יודעים מהמילה לא יאכל בשרו, שהשור אסור גם מנה, ולא רק באכילה. והשתא דנפקא איסור האכילה ואיסור הנאה תרווהו לא יאכל. היי בעל לשון נקי למייתא, אחרי שבעצם ראינו לא יאכל, לפי רבי אבאו, אפשר ללמוד גם איסור אכילה, גם איסור הנאה. אז למה צריך את המילים בעל לשון נקי? אלא להנאת אורו, למה אותנו שאסור ליהנות גם מאורו של השור. סלגא דאחא מינא לא יאכל בשרו כתיב, בשרו אסור ואורו מותר. לכן התורה הוסיפה בעל לשון נקי, שגם אורו של שור נזכר אסור בהנאה. אומרת גם להנח תנאי דמפקלה היי בעל לשון נקי לחצי כופר ולדמי ולדות הנת אורו מנהלן. כלומר לאותם תנאים שדורשים שהמילים בעל לשון נקי בא ללמד אותנו ללמוד מזה ששור תם שהרג אדם לא משלם אפילו חצי כופר, זה הכל הנקי אפילו לחצי כופר או לדמי ולדות, או ללמוד ששור שנגח אישה ויצאו ילדיה, כלומר הפילה את הילדים את פתום לשלם דמי ולדות, אז מאיפה לומדים הנת אורו שאסור גם הנת אורו? הרי כבר למדו מזה לחצי כופר לדמי ולדות, אלא מעט בשרו, עט התפל בשרו, כתוב עט בשרו, עט בעל רבות איסור הנאה גם בדבר שתפל בשרו, כלומר גם אורו. ואידך התנא אחרי שלומד איסור הנאה מאור, מהמילים בעל לשון נקי, מה הוא לומד במילה עט? עומד מאלו דרי שלא דורש עט, ואנחנו כבר למדנו שלא כולם דורשים עט, כי דתניא שמעון המסוני ואמרי לה, אם נחמיה המסוני היה דורש כל עטין, כל המקומות שכתוב בהם בתורה עט שבתורה, כיוון שהגיע לעט השם לוקח עתירה, פרש, משך את עצמו מלדרוש, אמר, הוא לא יודע מה זה עט השם לוקח עתירה. צריך לראה מהשם, יש מה לרבות מעבר לזה, חוץ מהשם. לכן, פרש מלדרוש את העתים. אמרו, תלמידיו רבי, כל עתים שדרשת, עמדתי עליהם. אז אמר להם, כשם שקיבלתי שכר לדרישה של העתים, כך קיבלתי שכר לפרישה מלדרוש אותם. אבל, ככה עמדו הדברים, עד שבא רבי עקיבא ולימד להשם לוקח עתירה, הכוונה לרבות תלמידי חכמים. שיהיה מורה רבך כמורה שמיים. כלומר, שדעת רבי שמעון ליד שמעון, או נחמיה המסוני, לא דורשים ריבוי מהמילה עת. אבל התנא של כן, לכן בעצם גם התנא של הבעל לשון נקי הוא סובר כדעה הזאת ולא דורש הרבה עקיבא, הוא כן דורש עטים, ולכן הוא גם במקרה הזה הוא הסתמך למי שדורש עטים גם במקרה של עט בשרו. הגענו לדף נ"ז עמוד א', נמשיך בעזרת השם בפעם הבאה. בשורות טובות לעם ישראל.